practice. אנחנו מתקרבים לסוף הסדרה שהתחלנו עם תחילת חודש אייר על מדינת ישראל. למדנו על הערך של מדינת ישראל מבחינה תורנית, למה חשוב דווקא שתהיה לנו מדינה, מה נותנת לנו המדינה מצד המצווה של ארץ ישראל, מצד כל סדרי השלטון, מצד עצם הדבר. למדנו שבוע שעבר שאנחנו מנהלים לעצמנו את החיים בעצמאות, בצורה של אומה, זאת אומרת ריבונות מדינית בצורה של שלטון. כל הדבר הזה הוא דבר שיש לו ערך על פי התורה. זה לא סתם מתחשק לנו, טוב לנו להיות כך וכך. יש אנשים אולי שלא טוב להם להיות כך, מעדיפים שמישהו אחר יפתור להם את הבעיות. אנחנו ראינו שמבחינת התורה הדבר הזה הוא מאוד חשוב. לא רק חשוב, אלא הוא נקודה מרכזית בכל העניין של עם ישראל. אבל באים יהודים טובים היום ואומרים, מה אפשר לעשות? המדינה התקלקלה. בהתחלה הייתה ציונות, היו אידיאלים, עכשיו לא רק שאין אידיאלים ויש שחיתות ויש בעיות, אלא עוד פועלים בניגוד לציונות. תראו את הדוגמה של הגירוש מגוש קטיף. באה מדינת ישראל, לוקחת יהודים טובים שרוצים ליישב את ארץ ישראל, בונים יישובים לתפארת ומוציאה אותם מהמקום, מגרשת אותם, ועוד בקושי עכשיו אחרי כמה שנים מצליחים להשלים להם את איכשהו את המגורים ואת הפרנסה, עוד לא סיימו להשלים את כל הנזקים שעשו. רואים, אז מה, זה מדינה כזאת, זה לא מועיל לי. מדינה כזאת, אולי פשוט טעות. אנחנו ניסינו להקים מדינה כמו שצריך. זה לא הצליח. אז צריך להתחיל מחדש. לא רק שאנחנו לא צריכים לתת כבוד והערכה כלפי המדינה הזאת. כותבים אפילו יהודים טובים ש... אומרים, כל המושג הזה של ממלכתיות, שלמדנו עליו שבוע שעבר, זה מושג שדי, כבר לא צריך לדבר עליו. למה? כי אם אתה מדגיש את הממלכתיות, אתה מדגיש את היחס החיובי למדינה. אם המדינה עושה דברים שליליים, אז יש לך בעיה. אז מה תעשה? לכן, קראתי לשיעור הזה, בכותרת מתוך דברי הנביא, אל הנער הזה התפללתי. אנחנו למדנו בהתחלת הסדרה שהקמת המדינה דומה ללידה. כשבן אדם יש לו תינוק שנולד, והתינוק הזה בכלל רק עושה לו צרות, בוכה, מאיר אותו בלילה, צריך להאכיל אותו, צריך להחליף לו חיתולים, הוא לא בא ואומר, טוב, בוא נעזוב, לא נטפל בילד, לא נפתח אהבה אליו, הקדוש ברוך הוא ייתן לי ילד יותר טוב. מה זה ילד יותר טוב? כל תינוק בוכה. אולי התינוק הזה עושה באמת צרות? Okay. יש ילדים כאלה שעושים צרות כל הזמן. אז מה תגיד, לא, אני לא רוצה את הילד הזה, אני רוצה ילד אחר. אדוני, הילד הזה הוא שלך. אם הוא עושה צרות, זה התפקיד שלך לטפל בו. לא לבוא ולהגיד, אני אזניח אותו, אני אעזוב אותו, אני רוצה ילד אחר. כן? והדבר הזה מודגש מאוד בפסוק הזה שאני התחלתי בו. מה קורה שם בפסוק? מה זה אל הנער הזה התפללתי? יש לנו סיפור די ידוע בתחילת ספר שמואל. יש יהודי צדיק אלקנה שיש לו שתי נשים, והאישה הצדקת שהוא אוהב אותה, חנה, אין לה ילדים. לאישה השנייה, לפנינה, יש ילדים, ולחנה אין ילדים. וחנה אחרי כמה שנים ואחרי שקשה לה מאוד, היא באה למשכן ומתפללת, ומתפללת תפילה מאוד מיוחדת. חז"ל לומדים מהתפילה הזאת הלכות, איך צריך להתפלל, ואומרים שכנה התפללה דברים מאוד גדולים, וברוך השם קורה נס ונולד לה בן. הבן הזה יש שמואל הנביא. אנחנו יודעים שיש שמואל הנביא, כי אנחנו יודעים את הסוף. אבל חנה, קודם כל, יושבת איתו בבית, מניקה אותו, ואומר לבעלה, כשהוא יהיה מוכן, מה זה מוכן? יגמור לינוק, ילד קטן. לא, אני כבר בגיל הזה, אני אעביר אותו למשכן, והוא יישאר שם כל החיים שלו. והיא מביאה אותו למשכן. ואז יש פה דבר משונה. כתוב שהיא מביאה אותו, והם מביאים קורבנות להקריב, וישחטו את הפר, הפר שהם הביאו לקורבן, ויביאו את הנער אל אלי. אלי הכהן, שהוא יודע שחנה התפללה, והיא רוצה לתת לו את הילד שלה. ואז יש פה פסוק שלא לא כל כך מובן. ותומר, אומרת חנה, בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה ניצבת עמך בזה להתפלל אל השם, אל הנער הזה התפללתי, ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. מה חנה כאן כל כך מעריכה? מה היא כל כך מבקשת מאלי? אומרים חז"ל שהייתה פה תקלה נוראית. שמואל היה בתור ילד מאוד כישוני, והוא התנהג בצורה שאלי ראה כחוסר כבוד, כחוסר יחס ראוי, והוא אמר לחנה, הילד הזה מגיע לו עונש מוות. אז מה יהיה? תראי, את צדקת, את התפללת, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בן אחר. על זה פונה חנה לאלי ואומרת לו, אנא, בבקשה, אל הנער הזה התפללתי. איך היא יודעת? אפשר להגיד, חנה היא נביאה, היא יודעת. חז"ל מספרים, היו באותו זמן, ידעו שעומד להיוולד צדיק שהוא יציל את עם ישראל וקוראים לו שמואל. אז היו נולדים ילדים, כל אמא רצתה שהבן שלה יהיה הצדיק, אז היא הייתה קוראת לבן שלה שמואל. ואז הילד היה גדל, והיא אומרת, לא, זה לא שמואל. עד שחנה קרא לבן שלה שמואל, וזה באמת היה שמואל. אבל איך חנה יודעת עכשיו כבר בגיל הזה, איך היא יודעת? היא חולקת על אלי, אלי הוא גדול הדור, הוא המנהיג הנוכחי של עם ישראל. אומר הרב קוק זצ"ל על הדבר הזה, בספרו אין היה, אל הנער הזה התפללתי, כיוון שבא על ידי תפילה ונס, אין דבר רע יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו כמתנה דבר שלילי. זה עיקרון נפלא. רבותיי, מי נתן לנו את מדינת ישראל? זה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים כמה ניסים היו? איזו קואליציה נדירה נוצרה להצבעה באום על הקמת מדינת ישראל? אמריקה ורוסיה, שאז היו אויבים בנפש, שניהם הצביעו בעד. אלה מהסיבה שלהם ואלה מהסיבה שלהם. וזה לא רק אמריקה ורוסיה, זה היה גם סין וגם כל מיני מדינות אחרות. הנס של הקמת המדינה מבחינה צבאית, כשרצו להחליט פה בממשלה שבדרך קראו לה, האם להקים, להכריז על הקמת מדינה, אז הביאו את המומחה הצבאי הכי גדול שהיה להם, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, כי הרמטכ"ל היה חולה, יגאל ידין המפורסם, זיכרונו לברכה, ואמרו לו, מה הסיכויים שלנו במלחמה מול הערבים? אז ידין מספר שהוא לא העיז להגיד להם את האמת. הוא לא רצה להפיל את ליבם, הוא רצה שיקימו מדינה. הוא לא רצה להיות פסימי מדי. אז מה הוא אמר כדי לא להיות פסימי מדי? הוא אמר, 50% סיכוי לנצח. רבותיי, 50% סיכוי לנצח, פירוש הדבר באותו זמן, 50% סיכוי להרצח. הערבים היו עורכים פה טבח בכל היהודים שהיו נשארים אם היו, אם לא היינו מנצחים. מישהו נותן לכם סיכוי כזה. בואו נעשה איתכם עסקה. צד אחד תרוויחו מיליונים, צד שני תמותו. מה הסיכויים? 50-50. אתם מוכנים? לא, לא חושב שמישהו, אולי יש איזה טיפש או הרפתקן שמוכן ללכת על דבר כזה. והנס היה שהצליחו. ועל זה אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, על הקמת המדינה, ועל הניסים שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בהקמת המדינה. אין דבר רע יורד מן השמיים, אומר הרב קוק זצ"ל. יש לנו מדינה, אל הנער הזה התפללתי, אומרת חנה. לא, אל תגיד לי, תיתן לי אחר. אני יודע שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי. אני יודע שהיה פה נס שהתפללתי. הקדוש ברוך הוא לא שולח ילד, אתה מבין פה לא נכון. נדמה לך שיש פה איזה דבר לא בסדר. האמת היא שיש פה משהו גדול מאוד. אלי, באמת, היה לו קשה להבין את שמואל. נושא בפני עצמו. אבל העיקרון הזה הוא עיקרון יסודי. כן? אנחנו לא באים להחליף את המדינה. אנחנו צריכים לחזק את המדינה. אנחנו צריכים להבין שזו המדינה שלנו והאחריות היא עלינו. הדבר הזה הוא עניין יסודי. דיברנו בשיעורים הראשונים על זה שהמדינה היא בעצמה חלק מרכזי של תהליך הגאולה. הזכרתי, אני חושב, בקיצור, מאמר חז"ל שבנוי על פסוק שכולנו מכירים כי אומרים אותו בברכת המזון. יש מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. מצפים למשיח, נכון? כולנו מצפים למשיח. כתוב מגדיל וכתוב מגדול. שני פסוקים, אחד בתהילים ואחד בספר שמואל שאמר אותם דוד המלך. והמדרש מדבר על הפסוקים האלה. כתוב אחד אומר מגדול וכתוב אחד אומר מגדיל. זה מדרש, נקרא מדרש תהילים, בסוף פרק י"ח של תהילים. רבי יהודן אומר, לפי שאין הגאולה באה על אומה זו בבת אחת אלא כמעה כמעה. זה עיקרון יסודי שהרבה פעמים אנחנו מדברים עליו, שהגאולה לא באה פתאום בום, גאולה עכשיו, ניסים, הכל יסתדר בבת אחת, אלא יש תהליך מדורג לאט לאט. אז חז"ל כאן מסבירים למה התהליך הוא כזה. מה הוא מגדיל? לפי שהיא מתגדלת והולכת לפני ישראל. מה זה לפני ישראל? זה כמו שאתה מראה לבן אדם את הדרך, אתה הולך לפניו. הגאולה מראה לנו את הדרך. עכשיו אין שויין בצרות גדולות, בגלות. וכשתבוא הגאולה בבת אחת, אינן יכולים לסבול ישועה גדולה. לפי שהיא באה בצרות גדולות, לפי כך היא באה כמעה כמעה ומתגדלת והולכת לפניו. ואז יש פה משל שעוד יותר מסביר את הדבר. לפי כך משולה הגאולה כשחר. תחילת היום. הילד השחר, כן, שנאמר, אז יבקע כשחר עורך. ולמה נמשלך כשחר? שאין לך אפלה גדולה יותר מאותה שעה סמוכה לשחר, ואם יעלה גלגל חמה באותה שעה שהבריות ישנים, היו כל הבריות נלכדין. אם פתאום הייתה מאירה שמש מתוך החושך, אנשים לא יכלו לסבול, זה מסנרר. לא ניתן בבת אחת להסתגל לאור הגדול. אלא עמוד השחר עולה, ומאיר לעולם תחילה, ואחר כך גלגל חמה עולה ומאיר, ואין הבריות נלכדין. זה דבר מאוד מעניין. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לעמוד בגאולה פתאומית. מי לא יכול לעמוד בגאולה פתאומית? הרי הצדיקים מתפללים כל הזמן. מבקשים את הגאולה, לומדים תורה, עוסקים במצוות, תגיע הגאולה. מה, יש להם בעיה? מצוין להם. מי לא יכול לעמוד בגאולה פתאומית? רבותיי, תצאו פה החוצה, לצערנו, בשבת. מה תראו? מכוניות, נוסעות בשבת. כל היהודים הנחמדים האלה שיושבים במכוניות. תגיע פתאום הגאולה, זהו, כולם מקיימים מצוות? מה אתם חושבים? בן אדם משתנה ככה? בלי כלום? בבת אחת? עדיין, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס ולשנות את כולם בבת אחת, אבל זה לא המטרה של הגאולה. אפילו ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא לא שינה את כולם בבת אחת. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל כולו צריך להשתתף בגאולה. גם אלה שמקיימים מצוות, גם אלה שבינתיים לא מקיימים מצוות, אז מה עושים להם? אי אפשר בבת אחת להביא את המשיח. יבוא המשיח, יגיד, אסור לחלל שבת, כל היהודים שנוסעים בשבת יתפסו. כן? כמו שאומר המדרש, הבריות נלכדים. זה תופס אותם, הם לא יכולים להתמודד עם זה. מה תעשה? תקים בית דין, תגיד, כל היהודים הנחמדים האלה צריך להטרות בהם, אתם חייבים לשמוע שבת, ואם לא, לוקחים אותם לבית דין וסוקלים אותם בגלל חילול שבת. זה מה שאנחנו מחפשים? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את כל עם ישראל יחד. זה מצריך תהליך, זה מצריך חינוך, זה מצריך עבודה שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את הדרך במשך שנים עד שאנחנו מגיעים. הנה, תראו מה קורה היום בעם ישראל. יותר ויותר יהודים באים ואומרים, אנחנו רוצים לשמוע תורה ומצוות. למה זה קורה? חושבים שזה קורה סתם? הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים שלאט לאט יש יותר ויותר דברים ויותר ויותר אנשים. זה תהליך. הקדוש ברוך הוא מראה לנו את הדרך. התהליך הזה הוא גם באחריותנו. הקדוש ברוך הוא מנחה אותו, מנהיג אותו. אבל אנחנו חייבים לעבוד בצורה כזאת. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זהו, אנחנו בסדר. הרי, קח את הדוגמה קודם. הקמנו את גוש קטיף, אנחנו בסדר, אנחנו יהודים טובים. יודעים להקים יישובים על פי תורה ומצוות, ליישב את ארץ ישראל. אז אם אנחנו בסדר, שיבוא המשיח ויזרוק את כל האחרים. חס וחלילה. התפקיד שלנו הוא לחנך את כל האחרים. וכל עוד שלא הצלחנו לחנך אותם, בסבלנות, להישאר איתם, לעבוד יחד איתם, כל מה שאפשר בשותפות, אנחנו עושים בשותפות. עכשיו, זה לא אומר שלא מתקנים. אדם אומר, יש לי גוף, כל הגוף אני רוצה, ואם חלק מהגוף חולה, אז צריך תרופות, צריך לטפל, צריך להתגונן לפעמים, להגן על החלקים האחרים של הגוף. אבל זה גוף שלי. התינוק שלי משתולל. לא מתנהג יפה. הילד שלי משתובב ועושה לי צרות. אז ודאי, אני צריך לעשות כל מה שאני יכול. לתקן, לחנך, לדאוג שהוא לא יעשה נזק, שהוא לא יפריע אולי לילדים אחרים. אבל זה הילד שלי, אני חייב לעבוד יחד איתו. זה היסוד של העניין של מדינת ישראל. יש משל מפורסם, של אחד מגדולי ישראל, רבי יונתן לייבשיץ. הוא אומר, תראו, יש אנשים שאומרים, אשמנו, בגענו, מה זה אשמנו? זה ההם. ההוא לא בסדר, הוא מחלל שבת. ההוא לא בסדר, הוא עושה כך. ההוא לא עושה כך. אדוני, לא כך אתה עובד. אומר רבי יונתן לייבשיץ, אז בזמנו כמעט לא היו יהודים מחללי שבת. מה כן התחיל? יהודי רצה ככה לראות מכובד, הוא היה מגלח את הזקן, ואז לא היו מכונות גילוח חשמליות. היה מגלח את הזקן, זה אסור, זה איסור דאורייתא. אתה לוקח סכין גילוח, מגלח את הזקן, אתה עובר חמישה איסורים. אז אומר רבי יונתן לייבשיץ, אתה יהודי שומר מצוות. אתה אומר, אני בסדר. הוא, אוי ובוי, הוא מגלח את הזקן שלו. אומר, לא, אתה מבין לא נכון. אתה צריך להגיד, אוי ובוי, יש לי חצי זקן וחצי מגולח. זה אני. זה לא אני והוא. הוא ואני זה אותו דבר. הוא ואני יש לנו זקן אחד. הוא ואני יש לנו זקן אחד, וחצי מהזקן הזה גילחו באיסור, הובילו את זה בלי, בניגוד לתורה. עברו פה עבירה, אני עברתי עבירה. תגידו, מה? אנחנו נלחמנו כדי שלא יפנו את גוש קטיף. רבותיי, אנחנו עברנו עבירה, עם ישראל. יש ביטוי של גדולי ישראל, מקורות, בדברי חז"ל, כל עם ישראל הם נשמה אחת. להבין את הביטוי הזה, זה תנאי לקבלת התורה. אנחנו בעוד שבוע מגיעים לחג השבועות, מקבלים את התורה, אומרים חז"ל, מה התנאי לקבלת התורה? ויחן ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. עם ישראל מאוחדים, אפשר לקבל את התורה. לא מאוחדים, זה לא יעזור לך שאתה תלמד תורה בתור אישיות פרטית. רבינו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה חוזר אלפי פעמים על המאמר חז"ל, למה נחרב בית שני? אומרים חז"ל דבר משונה, כי לא ברכו בתורה תחילה. מה? היו שם יהודים צדיקים, למדו תורה, הם לא ברכו ברכת התורה? הם לא הבינו את ברכת התורה. כך כבר אומר המהר"ל. רב צבי יהודה היה אומר, מה זה לא להבין את ברכת התורה? אנחנו מברכים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ממלכת כהנים, לממלכת כהנים נותנים את התורה. לעם ישראל נותנים את התורה. לא, לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וכל השאר לא מקיימים, אז אין לי עסק איתם. והדבר הזה בא לידי ביטוי במדינה. מדינה, פירוש הדבר, אחריות ציבורית. אחריות ציבורית, פירוש הדבר, שאני דואג לכבישים. איך אני דואג לכבישים? אני צריך להיות, להצביע בבחירות, ולעקוב אחרי הנציגים שלי, ולשלם מיסים, ולדאוג לא ללכלך, כי זה שטח שלי, וזה שטח של כולם. ויש אנשים שהם יותר, אני אולי לא משתתף בצורה פעילה בפעילות ציבורית, כי אני עושה משהו אחר. ויש לי חבר שכן משתתף בפעולה בפעילות ציבורית, אני צריך לתמוך בו, אני צריך לתת לו גיבוי. ויש בפעילות הציבורית הזאת עוד יהודים, שאני לא כל כך מרוצה מהם, הם לא נציגים שלי, הם כן נציגים שלי. החבר שלי, שהוא חבר כנסת או שר, והוא מסכים איתי בכל מיני דברים, הוא נציג שלי, וראש הממשלה, שהוא לא מסכים איתי אולי, הוא גם נציג שלי. וצריך לדעת את זה. זה היה פעם שהיה מאבק חריף מאוד נגד הממשלה בישראל, על יישוב ארץ ישראל. והייתה הזדמנות של כמה מתלמידי הרב צבי יהודה ללכת ולפגוש את ראש הממשלה שנאבקו נגדו. אז ניגשו קודם לשאול את הרב צבי יהודה, הרב, האדם הזה שאנחנו נאבקים נגדו ושהוא לא בסדר ושהוא עושה לנו כל מיני דברים לא טובים, איך אנחנו מתייחסים אליו כשאנחנו באים להיפגש איתו? אמר להם הרב צבי יהודה, מה? אתם שואלים איך להתייחס לראש ממשלה? זה ממשלה שלנו, זה ראש ממשלה שלנו. אתם מתייחסים אליו בכל מלוא הכבוד. היה שנים נותן שיחות על זה, שהיו ראשי ממשלה בעם ישראל שהוא היה מאוד מאוד לא מרוצה מהם. והוא היה מזכיר פעם אחרי פעם את דברי חז"ל שאליהו, אליהו הנביא, שהיה ביקורתי מאוד, והמלך בזמנו היה אחאב שהיה עובד עבודה זרה, ואליהו רץ לפני אחאב, לפני מרכבתו של אחאב, אומרים חז"ל, משום כבוד המלכות. אתה מכבד את המלכות גם כשהוא המלך רשע, כי זו מלכות של עם ישראל. כבוד זה לא אומר שאתה לא, שאסור לך להעביר ביקורת. זו שאלה של הטון של הביקורת, זו שאלה של היחס לדברים שהם מעבר לביקורת. איך אמר פעם אחד הבנים, אתה הולך לבקר את ראש הממשלה. נכון, בסדר. מותר להגיד ביקורת, זה דבר ראוי, חיובי, כשיש ביקורת אמיתית. אבל אם אתה תשפיל אותו, אתה תבזה אותו, ומחר פורצת מלחמה, הוא מנהיג את עם ישראל במלחמה, הוא מוציא את צבא הגנה לישראל להילחם נגד אויבים. מה אתה רוצה? שאותו ראש ממשלה שאתה ביזית אותו, הוא יעורר את הצבא ואת החיילים לצאת למלחמה? הוא ינהיג? אתה מחליש את כל המציאות המלחמתית של עם ישראל. כותבים הפוסקים, מי שמבזה את מלכות ישראל חייב עונש מוות. למה? כי זה פיקוח נפש של עם ישראל. הוא מחליש את כל המאמץ המלחמתי, את כל יכולת ההתגוננות. כמובן, יש הבדל בין כבוד, ואין הסכמה עם כל מה שהוא עושה. פעם נתתי לזה משל. תארו לעצמכם, אתם גרים ביישוב. שוב ש... בעיה, דיון, ממשלה, וזה מגיע אורח. מי זה אורח? מישהו... איש ציבור, נניח חבר כנסת, שר, שלא מסכים עם, עם היישוב. מה תעשו? תעמדו במקום ותרקו לו בפנים? חס וחלילה. מסדרים לו מקום לשבת, מגישים לו כיבוד, ואז אומרים לו בכל הכבוד, בפנים, אומרים לו, אדוני, היישוב הזה הוא יישוב צודק, והיישוב הזה יש לו את כל הזכויות, ואנחנו לא מסכימים לשיטה שלך, אבל אומרים את זה בכבוד, לא בזלזול, לא בביזיון. כן.
אני לא
טועה,
הייתה שנה שלפני כמה שנים, שנכון, כל יום ירושלים, וכזה לא מזמינים את
ראש הממשלה
האלה, זה היה כמה זמן
נראה לי,
ראש הממשלה הקודם, לא
בפניו,
שלא
הזמינו אותו. תראה, אתה לא חייב תמיד להזמין בן אדם, אתה לא חייב תמיד ללכת דווקא, ו... להביא אותו אליך. אבל, לא יודע, אבל אתה לא חייב תמיד להביא בן אדם אליך. אבל כשכן יש לך קשר איתו, אתה צריך להתייחס אליו בכבוד. אתה לא מנהל מאבק בביזוי. זה הדבר המסוכן. כן? אתה לא בא ואומר, שמע, עכשיו חצו את כל הקווים האדומים. מזמן חצו את כל הקווים האדומים. אתם יודעים מתי חצו את הקווים האדומים? כשהקימו את היישוב בארץ ישראל, הרב קוק זצ"ל מספר, ראה שמקימים בית ספר מטעם התנועה הציונית, שמחנכים נגד התורה ונגד המצוות, וכשמישהו, האימא של אחד התלמידים, ביקשה לעשות לו בר מצווה, אז אמרו לו המחנכים, אצלנו לא עושים שטויות כאלה. כבר אז חצו את הקווים האדומים. אז חצו את הקווים האדומים בהתחלה במצוות האלה, אחר כך במצוות אחרות, והיו לנו צרות כל הזמן עם הדברים האלה. כשבן אדם בא ואומר, חצו את כל הקווים האדומים, לכן גם אני אחצה את כל הקווים האדומים, הוא לא יודע איזה נזק הוא גורם. ואני אסביר למה אני מתכוון. הרי כולנו, כל היהודים שומרי תורה ומצוות, רוצים, מה? רוצים שיבוא המשיח. רוצים שיבנה בית המקדש. נכון? יש על זה הסכמה מוחלטת. בכלל, לצפות לביאת המשיח, זה אחד מיסודות האמונה, שכל יהודי חייב להאמין בהם. בית המקדש, אנחנו מתפללים כל יום, יותר משלוש פעמים ביום. תלוי בדיוק איזה ברכות ואיזה, כן, שלוש תפילות ביום על בית המקדש. ברכת המזון, מי שמברך. איך מגיעים לבניין בית המקדש? זה מאוד מעניין. אומר הרמב״ם, מצווה, הרמב״ם יש לו ספר המצוות. אומר, כותב הרמב״ם בספר המצוות, מצווה מספר 20, שציוונו הבורא לבנות בית, בית עבודה, בית המקדש. ששם יקריבו קורבנות ויעלו לרגל. ואז הוא מביא את מאמר חז"ל, לשון הספרי. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. מה זה שלוש מצוות? אנחנו מדברים על מצווה אחת. אז תקשיבו. ואם חזל, שלוש מצוות נצטבו ישראל בשעת כניסתן לארץ. למנות להם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, ולהחריט זרעו של עמלק. אומרים חזל על הדבר הזה, הסדר של המצוות האלה חייב להיות בסדר מסוים. קודם ממנים מלך, אחר כך צריך למחות את עמלק, ואחר כך בונים את בית המקדש. אין אפשרות לבנות את בית המקדש בלי מלך. אין אפשרות לבנות את בית המקדש, כמו שדוד המלך אומר, הנה הניח השם מכל, גם בפסוק, בתורה זה כבר כתוב, כן? והיה בהניח השם לך מכל אויביך מסביב. אין אפשרות לפני כן לבנות את בית המקדש. ובאמת הרמב״ם כותב שמלך המשיח הוא זה שיבנה את בית המקדש, אחרי שהוא ינצח בכל המלחמות, וממילא גם את עמלק. זאת אומרת, רוצים את בית המקדש? ודאי רוצים את בית המקדש. כדי לבנות את בית המקדש, אנחנו צריכים מלך. כאן, זה קשור למה שאמרתי לכם מקודם. מה פירוש הדבר שיהיה לנו מלך? פתאום, אנשים חושבים, דיברנו על זה גם בשיעורים הקודמים, ירד איזה בן אדם מן השמיים, עם זקן ארוך, יפה, כולם מיד יבואו אליו. סליחה? ראיתם פעם מישהו בעם ישראל שכולם מיד באים אליו? זה יהיה נס! לא, זה לא יהיה נס. הקדוש ברוך הוא לא עושה נס בצורה הזאת, כי זאת לא המטרה. המטרה היא שעם ישראל יגיע למצב שאנחנו נבנה את הבסיס למלך המשיח, אנחנו נרצה שיבוא מלך כזה, ואז הקדוש ברוך הוא יביא את מלך המשיח. אחד הדברים היסודיים ביותר שצריך כדי שיהיה מלך, זה אחדות של העם והכנה לקבלת שלטון. הכנה לעבודה עם שלטון. אגלה לכם דבר מעניין, אבל פי זאת סוגיה גדולה שאנחנו לא ניכנס אליה עכשיו. גם מלך בעם ישראל שהתמנה כדין וכדת על פי התורה, אם העם לא מסכים איתו, לא מקבל אותו, הוא לא מלך. דבר מאוד מעניין, יש לזה משמעות הלכתית. הוא לא מלך. כי מלך פירוש הדבר, האדם שבאמת מושל על העם, לא בכוח, שאל לעשות בכוח. זה לא מה שאנחנו רוצים. איך מגיעים לדבר כזה? צריך כמה יסודות. צריך הרגלים של אחדות האומה, לעבוד ביחד, תמיד יהיו כאלה יוצאים מן הכלל. תמיד יהיו כאלה שלא יסתדעו עם כולם. איך אני יודע? שוב, הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמלך המשיח, הוא יביא את כל עם ישראל לתורה ולמצוות. סימן שכשהוא עולה לשלטון, יש עדיין יהודים שלא מקיימים תורה ומצוות. הוא יצטרך להילחם. סימן שיש עדיין אויבים בחוץ. תמיד יש ויכוחים, יש תלונות. צריך להתרגל לעבודה משותפת שמגשרת על פני כל המחלוקות וכל חילוקי הדעות. וכפי שאמרתי קודם, זאת לא רק אחדות, זאת אחריות משותפת. הזכרנו בשיעורים הקודמים את הדוגמה של אימון בצבא, שיש אימון פרט ויש אימון יחידה. חייל שיודע להיות החייל הכי מצטיין לבד, הוא עדיין לא באמת חייל. אלא חייל צריך לדעת לקחת אחריות יחידתית. פירוש הדבר שאתה יודע את תפקידי היחידה, אתה יודע שיש תפקידים מגוונים, אתה יודע מה התפקיד שלך, ואתה נשאר בתפקיד שלך, גם אם זה לא כל כך נעים לך. אבל אתה צריך לגבות מישהו אחר, אתה צריך לגבות את כל החיילים האחרים. וכמובן, יש מצב שחייל פתאום רואה שהמפקד חס וחלילה נפגע, לא מתפקד, וקם חייל פשוט ואומר, טוב, אז עכשיו אני אתפקד, כי האחריות היא על היחידה, לא עליי. שאני אהיה בסדר, שאני אתפקד. ויכול להיות מצב הפוך, שהבעיה היא לא להחליף את המפקד, אלא להחליף את מי שיושב לו מאחורה. למה? כי גם זה תפקיד חשוב בכל מיני מצבים. שמישהו יישאר ברזרבה או בקשר עם משהו אחר, בעורף. זאת אחריות ציבורית. אנחנו אחראים על כולם. על הצדיקים ועל הרשעים. זה נקרא ציבור. אני רוצה לדעת גם את זה שינן לנו. צדיקים, בינוניים ורשעים. אנחנו אחראים על כולם. עכשיו, יש אחדות, יש אחריות ציבורית, יש הרגלי שלטון. מהם הרגלי השלטון? הזכרנו קודם מס הכנסה לדוגמה. מס הכנסה בשביל מי הוא? בשבילי. מה, בשבילי? כן, אני משלם בשבילי. אני משלם כדי שיהיו לי כבישים, אני משלם כדי שיהיו לי כל מיני סדרי שלטון, אני משלם כדי שתהיה לי מדינה מתוקנת, ואם אני לא מרוצה מכל מיני דברים במדינה, זה לא אומר שאני לא משלם. אני יכול לנסות להעביר ביקורת, אני יכול לנסות לשנות, אני יכול לנסות לתקן. אני צריך לנסות לתקן. וצריך שסדרי השלטון ילכו ויהיו יותר ויותר משותפים ומתוקנים ונחלת כולם. והדבר הזה, אם כן, הוא הכנה מרכזית לגאולה. עכשיו, מה אנחנו מדברים בתור גאולה שלמה? על ביאת המשיח, על ביאת המלך המשיח, על מלכות. אם כן, רבותיי, התפקיד המרכזי של הדורות שלנו הוא הממלכתיות, הוא פיתוח תודעה של קשר לשלטון, של אחריות ציבורית. כמובן שאנחנו נשיג את הדבר הזה אך ורק על ידי זה שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה בסדר גם באופן אישי. זה לא יעזור שמישהו יבוא ויגיד, שמע, אני רוצה שאני אוהב את כולם ואני אחראי על כולם, אז אני תראו לעצמכם שיהיה יהודי שילך ויניח תפילין לכולם והוא בעצמו לא יניח. זה לא טוב במיוחד. הוא חייב להניח תפילין לעצמו ואז הוא יכול לצאת ולעזור לאחרים. הוא חייב לדאוג לעצמו לגישה הנכונה ולחיים הנכונים, גם מבחינת תורה, גם מבחינת מצוות, גם מבחינת אחריות, ואז הוא יכול ללכת ולהפיץ את זה ולתת דוגמה לכולם. כן, הייתה פה שאלה?
כן, מה הפרשנות היום של מחיית זכר למלאכים?
אני לא אכנס עכשיו לנושא של מחיית זכר, מתי, שאלת, אז אני אענה לך בקיצור. מחיית זכר המלאכ זה לא פרשנות, זה כפשוטו. כשהקדוש ברוך הוא יגלה לנו מי זה המלאכ, אנחנו צריכים כפשוטו למחות את זכר המלאכ. אבל אנחנו לא יודעים מי זה המלאכ, כל עוד שאנחנו לא יודעים, אין בעולם מבחינתנו אף אחד שאפשר להתייחס אליו כעמלק מבחינה הלכתית, גם לא הרשעים הכי גדולים זה לא עמלק. לפעמים צריך לחסל אדם מחבל או משהו כזה, אבל זה לא עם שצריך לחסל אותו. כשהקדוש ברוך הוא יביא לנו את המצווה הזאת חזבה, אנחנו נקיים אותה. טוב, שאלה מן הצד, לא שייך לעיקר הנושא, אבל באמת הזכרנו את השלוש מצוות. אז נחזור, כדי להכין את ביאת המשיח, אנחנו חייבים להיות מה שנקרא ממלכתיים. אנחנו חייבים לבנות את המודעות. אנחנו חייבים לתת את הגיבוי למציאות של מדינת ישראל. להכיר בזה שהמדינה היא שלנו. לנופף בדגל של המדינה. לחגוג היטב את יום העצמאות כל השנה. להכיר בזה שהמדינה הזאת עם כל הפגמים שלה, ובוודאי יש בה פגמים. יש בה פגמים לפעמים מאוד מאוד גדולים. דברים שמאוד מזיקים. אבל אל הנער הזה התפללנו. אתם לפעמים, ברוך השם, מי שגדל במדינת ישראל, נולד פה, כבר הרבה מאיתנו אוהבים שנולדו פה, לא מבין מה זה להיות בחוץ לארץ, בגלות, ולהגיד, אוי, הלוואי שהייתה לנו מדינה משלנו. אפילו אני, שנולדתי אחרי קום המדינה, וההורים שלי, ברוך השם, הציונים, וידעתי שיש מדינה, אבל אני זוכר כשעליתי לארץ ישראל, ביום אחד התיישבתי ככה על הגבעה מול הכנסת. התיישבתי שם, רציתי פשוט לבכות. והנה, אני רואה באמת את הכנסת בעיניים שלי. זה יהודי בחוץ לארץ נמצא במצב שהמדינה היא לא שלו. כן. אתה מדבר, סליחה, אני אעצור אותך, אתה מדבר על יהודי, אתה שואל איך זה שכל כך הרבה יהודים חיים בנוחיות באמריקה. עוד רגע אני אענה לך על זה. תשובה מסוימת. אבל איך זה שכל כך הרבה יהודים חיים בארץ ישראל ולא מבינים את הערך של המדינה שיש להם? מזה זה מתחיל. לגבי היהודים שחיים בחוץ לארץ, יש תשובה של ספר הכוזרי. כשבא המלך ושואל את החבר, את הרב הצדיק שמלמד אותו, למה לא עולים לארץ ישראל? אתם סתם מדברים, אתם סתם אומרים את החזן עינינו בשובך לציון. אז באותה תקופה החבר היה יכול להגיד לו, תשמע, מה אתה רוצה? זה סכנת נפשות לעלות לארץ ישראל. זאת הייתה סכנת נפשות בדרך, וזאת הייתה סכנת נפשות בארץ ישראל, ובכלל, גם בלי, גם מי שלא מת בדרך, בתנאים של הימים ההם, מדובר במאמץ נוראי שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו. אז יש לו את כל התשובות לענות לו. מה הוא עונה לו? מצאת מקום חרפתי. אני מוריד את הראש, מתבייש. אין תשובה אחרת ראויה על דבר כזה. יהודי שיושב בחוץ לארץ צריך להתבייש. אם הוא לא מבין את זה, עוד יותר גבוה. החבר מדבר שם בשם עם ישראל, אומר, אני מצטער, באמת, אם אנחנו היינו מספיק בסדר, אם היינו מספיק רוצים לעלות לארץ ישראל, הגלות הייתה מתקצרת. גם היום, אם היהודים האלה שיושבים בחוץ לארץ, היו עולים לארץ ישראל, היו הרבה הרבה פחות שאלות של ערבים פה וערבים שם, ומסע ומתן וכל מיני דברים. אם הרחובות היו מלאים יהודים, כמו שהיה לדוגמה לפני כמה שנים, שהתמוטטה מה שנקרא ברית המועצות, פתאום לא היו מספיק דירות, היו צריכים לחוקק חוקים מיוחדים כדי להקל על אנשים להשכיר דירות, כי איפה נשים את כולם? אם זה היה המצב, אז היישוב היהודי בארץ ישראל היה עובר על גדותיו ומהולך ומתפשט ומגיע לכל מיני מקומות, כל המציאות הפוליטית פה הייתה אחרת. אבל זה מתחיל מזה שיהודי בארץ ישראל, שהוא המרכז של עם ישראל, לא מבין את הערך של מדינת ישראל. גם על זה צריך להגיד, אנחנו מתביישים. חושב שכבר אמרתי לכם בשיעורים, שכשהייתי ילד קטן בחוץ לארץ, היו מלמדים אותנו להישבע אמונים לדגל של אמריקה. ילד באמריקה, מניפים לו את הדגל, הנה, הוא מתגאה. טוב, אתמול, ברוך השם, היה לנו עיקוד דגלים בירושלים, יש אלפי צעירים שבאמת מתגאים בדגל. אבל לצערנו, יש גם כאלה שלא. השאלה היא מחנכים לזה. והם מחנכים לזה שהדגל, זה לא רק הדגל, זה המדינה, זה הממשלה, זה כמובן הצבא, בצבא ברוך השם מתגאים, אבל להתגאות בכל הדברים האלה גם כשאנחנו חוטפים מכות ובאים ואומרים, הנה, פתאום יש ממשלה שהיא נגדנו. לא פתאום, יש יהודים שחושבים ככה. טוב, הם מסכנים. אבל אנחנו צריכים להשתמש בזה כמנוף לחזק את היחס שלנו למדינה. לא להחליש. למעשה, אתם צריכים לדעת, אחת המטרות המרכזיות של הגירוש מגוש קטיף הייתה להחליש את הקשר של היהדות הדתית, ציונית דתית, מה שנקרא, למדינת ישראל. זה נאמר בפירוש. היה יחס מרכזי כשבא, הזכרת את שרון, כשבא שרון, ניסה לשכנע את כולם, הוא דיבר על שלום עם הערבים, על יחסים בינלאומיים, על שקט בדרום, על כל מיני דברים שכמובן אנחנו יודעים שההמצאות האלה היו היום בראש הן לא היו נכונות, אבל כבר אז ידענו שהן לא נכונות. זה היה קו אחד. אבל מאחרי הקו הזה, קצת יותר בשקט, אבל לא בסתר, באו אנשים מהשמאל ואמרו בגלוי, ושמענו את הדברים האלה והם נאמרו ונתפסו. החבר'ה האלה של הציונות הדתית, הם מרימים ראש יותר מדי. הם עוד מעט הולכים להשתלט לנו על המדינה. אנחנו חייבים לנתק את הקשר ביניהם לבין המדינה. הם יחטפו מכה, הם יורידו ראש, והם ירגישו לא שייכים. תבינו, כל בחור דתי שבגלל הגירוש אומר אני לא אשרת בצהל, הוא עושה בדיוק את מה שהשמאלנים רצו שהוא יעשה. אני אומר לכם שוב, אני ראיתי את הדברים, קראתי את הדברים בעיניים שלי, התפיסו מאמרים כאלה. כמובן, זו קבוצה מסוימת, זה לא כולם, יש עדיין הרבה מאוד הערכה בחוגים שונים לציונות הדתית. אבל למה הם עושים את זה? הסתם שונאים אותנו. זה לא שנאה, זה התגוננות. הם לא רואים את המדינה כערך כפי שאנחנו רואים, כפי שאנחנו דיברנו עכשיו בשיעורים האלה. הם רואים את המדינה כאמצעי, איך למדנו בשיעור שעבר, כמו שאצל הגויים. מדינה זה חברת ביטוח. שיהיה לי נוח שאני אקבל את הדברים שאני צריך. נכון, צריך כבישים, צריך דברים כאלה. זה נוחיות. הם לא מבינים את הערך של עם ישראל. עד הרבה. מי שרוצה לעשות פה מדינה דו-לאומית או רב-לאומית או כל מיני רעיונות כאלה, לא מעוניין לחזק את הצד היהודי של המדינה. ודאי שהוא לא מעוניין לחזק את המדינה ככיסא השם בעולם, כמדינה ייחודית, כמשהו שעם ישראל מתגאה בו. בזה שיש קבוצה שלמה בתוך עם ישראל שמחנכים לערך של מדינת ישראל, שעדיין עומדים ועומדים תפילה לשלום המדינה בלי צנזורה ובגאווה ובשמחה. ודאי שאנחנו מתפללים שלח אורך ועמיתך לראשי עשריה ויועציה. מה? הייתי פעם ביישוב מסוים שהיו להם בעיות. בין שאר הבעיות הם היו צריכים כביש והממשלה לא הסכימה לסלול את הכביש. אז אני מגיע, הגעתי לשם בשבת, ואני שומע פתאום אומרים תפילה לשלום המדינה, ולא אומרים שלח אורך ועמיתך לראשי עשריה ויועציה. אז ניגשתי אחר כך, אחרי התפילה, לאחד מהחברים שלי ביישוב, אמרתי לו, תגידו, אתם צריכים כביש? ולי, כן, ודאי, מאוד. אמרתי, אתה לא חושב שצריך להתפלל שיהיה לכם כביש? ואלי, אפשר להתפלל על זה? ודאי שצריך להתפלל על זה. סמרתי לו עכשיו, מי מונע את הכביש? אומר, הממשלה ככה גוררת רגליים ולא לא עובדת מספיק חזק על נושא הכביש. אז אמרתי לו, אז תתפלל, שלח אורך ועמיתך לראשי עשריה ויועציה במדינת ישראל כדי שיבנו לכם את הכביש. ובמקום להתפלל, אתה משמיט את המשפט הזה. מה זה? כן, זה בעקבות הגירוש מגוש קטיף, החליטו להשמיט את המשפט. אתם יודעים למה זה דומה? זה דומה למישהו שכן, כך מספרים, שיש איזה בעל חי בשם בת היענה, שבאים אליה הצוות, היא אומרת, אני לא רוצה לראות את הצוות. תומדת את הראש בתוך האדמה, זהו, לא רואים כלום. אתה לא תזכיר את הראשים, השרים והיועצים שאתה לא מרוצה מהם. לא תזכיר אותם. את מי הענשת? אותם? או את עצמך? זו מדינה שלך, אלה שרים שלך, תתפלל עליהם. תתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן להם את ההבנה הנכונה. לפחות הדבר הקטן שכן, תמיד יש בזוזות גם בממשלות שלא, אנחנו לא מסתדרים איתם. אז זה רק סימפטום אחד של כל הבעיה. ואם בציבור שלנו שהוא נאמן לתורה ונאמן לארץ ישראל לא יחזקו את המדינה, אז מי יחזק את המדינה? יש דברים שמתמוטטים, כי אין אף אחד שיחזיק אותה. כן? אלה משמאל לא אכפת להם. ויש לצערנו יהודים שומרי תורה ומצוות שגם לא מבינים את הערך של המדינה. אז מי יחזק את הדברים האלה? אז בשמאל מצאו פטנט, הם רוצים שהדברים יתמוטטו. אז תחליש את הציבור הדתי-לאומי. תנתק אותו מהכיוון הזה של הציונות ושל המדינה. תעשה אותו לא ממלכתי. אז יופי, מצוין, אפשר לחסל את הכל. מכירת חיסול. השמאל כבר יכול לעשות את מה שהוא רוצה. זה מה שקורה כשאתה נוטש את העמדות, ואתה מתרחק, ואתה כועס, ואתה כואב, ואתה לא ממשיך לעבוד. זה העיקרון של הציונות הדתית, מקום המדינה והלאה. סיפר לי פעם, שלפני הרבה, זה קרוב ל-40 שנה, סיפר לי אחד מהנציגים של הציונות הדתית, שהיה אז בכנסת, רצה להסביר, הייתי אז בגיל תיכון, רצה להסביר לתיכוניסטים מה זה ציונות דתית. אמר, כשהיה בתשנחת, ירושלים הייתה במצוע. לא היה אוכל. יום אחד גילו שהצבא האנגלי השאיר פה מחסן של קופסאות שימורים, של בשר טרף. באו ראשי ההגנה, ראשי היישוב לרבנים, ואמרו, תראו, נפלא, אנחנו כולנו רעבים, אנחנו נעשה חלוקה מחדש. יש פה קצת בשר, הדתיים יאכלו את הבשר הקשר, והבשר הזה של האנגלים ניתן לחילוניים. יהיה לנו עוד אוכל. מה אמרו הרבנים? לא מסכימים. מה, אבל חסר אוכל, נכון? כל עוד שיש בשר קשר, אתה מחלק את הבשר הקשר לכולם. אני לא אחראי על עצמי. אני אחראי גם על דתיים וגם חילוניים. כולם צריכים לקבל בשר קשר. ממשלת ישראל לא מחלקת לאוכלוסיית ירושלים בשר לא קשר. כשיגמר הבשר הקשר, אם יהיה פיקוח נפש כזה שנאלץ לעשות, אנחנו נחלק בשר לא קשה לכולם. מטעמי פיקוח נפש יהיה מותר לאכול. אם נגיע למצב כזה, ברוך השם, לא הגיעו למצב כזה והצליחו להכניס שיירות של אוכל לבירה, והכל היה בסדר. רבותיי, זאת אחריות ציבורית. אנחנו צריכים לחזק את היחס למדינת ישראל. וזה, אני מקווה ש... מי ששמע אפילו חלק מהסדרה הזאת, כל וחומר, מי ששמע את כולה, יצא עם חיזוק של הדבר הזה, עם הבנה יותר גדולה, השתדרתי קצת להעמיק בדברים, להסביר אותם, אבל זה הבנה, ויש עוד הרבה מה ללמוד, ועוד הרבה מה להבין, מתוך ההבנה להגיע למצב שבאמת אדם מחזק את עצמו, מחזק את היחס שלו, מביא את זה גם לאחרים, להבין מה זה באמת יחס ממלכתי לעם ישראל, למדינת ישראל, לשלטון ישראל, למה הדבר הזה הוא ההכנה לביאת המשיח? זה הדבר המרכזי ביותר שאנחנו צריכים לעשות בימינו. כשנחזק את הדברים, שוב, כפי שהרבינו רב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, כשאנחנו נחזק, הדברים ילכו ויתקדמו בצורה יותר ויותר טובה, יותר חלקה לפעמים גם, אבל פי שהקדוש ברוך הוא לא מבטיח לנו חיים קלים, אבל זה התפקיד המרכזי שלנו בזמננו. וזה חלק, כפי שאמרנו, כן, אתמול היה לנו יום ירושלים, זה הזדמנות נפלאה לדבר על כל העניין הזה. שבוע הבא, שבועות, כפי שהרב קוק זצ"ל אומר, זה יסוד המלכות בישראל, אנחנו קוראים מגילת רות, כדי להזכיר את דוד המלך, כי התורה ניתנה לממלכת כהנים, ובזה אנחנו מסיימים את הסדרה, עם חודש אייר, שהוא החודש המיוחד בדור שלנו, לחידוש המלכות בישראל, בציפייה שבאמת נצליח לחזק את הדברים, בצורה כזאת באמת נתקדם לקראת מלך המשיח, לקראת בניין בית המקדש, בעזרת השם, בקרוב.